טוב, שלום לכולם, ואנחנו אומרים, הגענו פה בדף היומי, עברנו ממסכת סנהדרין למסכת מכות. זו מסכת קטנה, קצרה, שגומרים אותה מהר, אבל צריך לדעת שזה מעט המחזיק את המרובה, ובעצם בשביל ללמוד בעיון יש פה הרבה מה ללמוד, לא פחות מהרבה מסכתות אחרות חשובות וגדולות. וגם אני רוצה פה היום להתחיל בסוגיה אחת, שהיא סוגיה בעצם הכותרת שלה, עדים זוממים, כי זה באמת הנושא של הפרק, הסוגיה הראשונה. משנה אומרת, כיצד העדים נעשים זוממים, הגמרא כפי שהגמרא אומרת, כיצד העדים אינם נעשים זוממים, ומי שלומד את זה הרי יודע, זאת אומרת שיש פעמים שהעדים אינם נעשים זוממים, אבל בגדול, הנושא הוא כיצד העדים נעשים כן זוממים. זאת אומרת שיש דין של הזמה, שאותו אנחנו, זה חידוש של התורה, כפי שזה נלמד בסוגיות אחרות. חידוש בהזמה, שכאשר יש עדים שמעידים, ובאים עדים אחר כך שמזימים אותם, וההזמה היא בגופם של עדים, כי יש עדים שמכחישים, ויש עדים שמזימים. עדים שמכחישים, זה עדים שדנים איתם על מה שהם אמרו. אם הם אמרו על מישהו שהוא חייב, והם אומרים שהוא פטור, אז זה נקרא עדות מוכחשת, שאין עליה הכרעה לכאן או לכאן, זה נשאר כמו ספק, כי איננו יודעים להחליט אילו עדים, הראשונים או האחרונים, הם העדים הנאמנים. אבל בהזמה, כאשר הם מעידים על גופה של עדות, זאת אומרת, הם מעידים על גופם של עדים, אומרים מה אתם אומרים, מה שכך וכך, לפי דבריכם ביום זה וזה היה אירוע של דיני נפשות, של מלכות, של ממונות, הנה אימנו הייתם, זאת אומרת אתם בכלל לא הייתם שם, וזה נחשב לעדות של הזמה שהעדים האחרונים, השניים, הם נאמנים לגמרי, והם פוסלים את העדים הראשונים גם מעדות וגם גורמים לכך שמענישים אותם, על זה נאמר בתורה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. זאת אומרת, יש כאן דין של עונש של עדים, שכאילו התקבלה החלטה שהם היו שקרנים בעקבות ההזמה, אז מחייבים אותם גם בעונש, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. דיינו, שאם הם רצו לחייב מישהו במיטה, אז הם בעצמם התחייבו במיטה, אם הם רצו לחייב מישהו במלכות, הם התחייבו במלכות, אם הם רצו לחייב בממון, הם התחייבו בממון. על העניין הזה יש לנו בעצם כמה גדרים. הגדרים יותר מפורטים לא ממש בהתחלה, אלא רק קצת יותר קדימה בדף A עמוד ב', שם אנחנו לומדים שתי הלכות. אנחנו לומדים הלכה אחת, שאין העדים נעשים זוממים עד שיגמר הדין על פיהם, זאת אומרת שהחיוב הזה של עדים של הזמה לא יתקיים אלא כאשר באמת נגמר הדין על פיהם, אבל אם ההזמה הייתה עוד לפני גמר דין שעל פי עדותם, אז אין על זה דין הזמה, כי עדיין לא היה שום דבר ממשי בעקבות העדות שלהם. זה מצד אחד. אבל מצד שני, יש לנו שם את מה שנאמר במשנה, בדפי עמוד ב', במשנה נאמר שבכל אופן אין העדים לנסים זוממים עד שיגמר הדין על פיהם, אז זה מצד אחד, אבל מצד שני, אנחנו אומרים, לא כבר נאמר, כן, למה נאמר נפש תחת נפש? יכול, שעה שקיבלו את אותם יהרגו, תלמוד לומר נפש אינם נהרגים עד שיגמר הדין. זה מצד אחד, ואחר כך בגמרא עצמה, סליחה, נקראתי במשנה, בגמרא עצמה, תנא ברבי אומר, לא הרגו נהרגים, הרגו אין נהרגים. זאת אומרת, יש כאן בעצם גדר מצד השני שאומר שאם הרגו אין נהרגים, זאת אומרת לאידך גיסא, מצד אחד לא התחייבו העדים המזימים רק כאשר ייגמר הדין על פיהם, מצד שני דווקא כאשר בתנאי שעדיין לא נעשה הדין על פיהם. זה מה שנקרא בלשון הלומדים, בלשון הרגילה של הלומדים נקרא כאשר זמם ולא כאשר עשה. הביטוי הזה, כאשר זמם ולא כאשר עשה, זאת אומרת שאם כבר נעשה הדין, אז שוב אין עדים זוממים. וחידוש גדול, כי לכאורה הרי הדברים נידונים בקל וחומר, כמו שהגמרא בעצמה אומרת. אם כשלא הרגו, זאת אומרת שרק נגמר הדין על פיהם, מחייבים אותם, אז אם כבר נהרגו על פיהם, אז לכאורה קל וחומר. הגמרא אומרת שאין עונשין מן הדין. זאת אומרת שאין יכולים לתת עונש רק על פי קל וחומר. זאת אומרת שאין דין הזמה כאשר כבר התקבל הדין על פיהם, וזה כמובן חידוש גדול שצריך לנסות להבין אותו. ואחד מההבנות שאני רוצה לרגע אפילו לומר את זה פה בהתחלה, זה אומר שאם למשל עדים העידו על מישהו שהוא חייב מיטה והרגו אותו, אז אם באמת כבר הרגו אותו, אז אף על פי שהזימו את העדים, יש כאן איזה מין מחשבה שברקע שאומרת, אם הרגו אותם כנראה שהיה צריך אולי להיהרג, יש דברים כאלה, ולכן לא שייך כבר לחייב את העדים. זאת אומרת, זה מצד אחד, או שאי אפשר כבר לתת להם עונש, כיוון שהעונש שמגיע להם אולי גדול מאוד, אבל הסברה הראשונה היא סברה מאוד מעניינת, שאנחנו כאילו מחשיבים את מה שהם עשו, כאילו כבר היה צריך להיות. אז זה בגדול הכללים הראשוניים של עדים זוממים. אנחנו פה לרגע, מה שאנחנו צריכים להתרכז ולבדוק את העניין לגבי דיני ממונות. לגבי דיני ממונות, זאת אומרת, אם העדים רצו לחייב את העדים בממון, את ה, לא את העדים, את האדם שמעידו עליו שהוא חייב ממון, אז אנחנו גם פה לכאורה נגיד שכאשר זמם לעשות לאחיו, אז אנחנו אומרים שכאשר זמם לעשות לאחיו, העדים בעצמם, אם יזימו אותם, הם יתחייבו. זה דין הזמה גם בממון. ועל הזמה בממון אנחנו לומדים כמה דברים מעניינים, שהם נלמדים פה בתחילת הסוגיה בדף ב' ודף ג', וגם בעקבות הסוגיה בדף ה', וגם יש על זה סוגיה בבבא קמא, כפי שציינתי בדף המקורות, ואני אסביר. קודם כל, יש לנו פה בדף ב' עמוד ב' את דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר פה בגמרא, רבי עקיבא אומר, אף אין משלמים על פי עצמם. זה דבר מעניין. רבי עקיבא אומר שדין זוממין שמתחייבים ממון, הם לא התחייבו על פי עצמם. מה פירוש על פי עצמם? כי לכאורה בענייני ממונות, בדרך כלל, אנחנו אומרים שהודעת בעל דין, כמעידים דמי. אז אם אדם מודה שהוא חייב כסף, אז לכאורה בוודאי שהוא יתחייב. בכל זאת, בא רבי עקיבא ואומר שהעדים הזוממים אינם מתחייבים על פי עצמם. למה? בגלל שהגמרא מסבירה, בגלל שזה נקרא כנס. יש לנו כלל שהחיוב הממוני פה הוא נקרא כנס. למה הוא נקרא כנס? הגמרא בעצמה מנמקת שהרי לא עשו מעשה ומשלמים. זאת אומרת, הרי לפי ההבנה הראשונית שהסברנו, שעדים זוממים הרי הם מתחייבים על מה שהם רצו לעשות ולא על מה שנעשה על פיהם, וזה בעצם, אז אם כן, מצד ההיגיון, נגיד הפשוט, הם הרי לא גרמו שום מפסד ממוני ממשי, אז אם אני מחייב אותם ממון, בא רבי עקיבא ואומר שזה נקרא כנס, וממילא, כיוון שזה נקרא כנס, יש לנו כלל שמודה בכנס פטור מלשלם. זה דין מיוחד לגבי תשלומים שהם אינם תשלומים ממוניים רגילים, שבאים לחסות על הפסדים ברורים, אז כאשר זה לא ככה, אלא זה תשלום שכאילו אפשר לראות אותו כעונש שהתורה מענישה, זה מה שנקרא בלשון חז"ל כנס, והכנס הזה עליו נאמר שרק אם העדים מחייבים אדם הוא משלם, אבל אם הוא מודה בעצמו אז הוא פטור, כי מודה בכנס פטור. והגמרא פה בהמשך מיד מבררת, בעצם מתברר לנו איך הוא הציור שהוא מודה בכנס. מה פירוש הוא מודה שהוא נחשב למודה בכנס? הרי אם יזימו אותו בבית דין והעדים שם מזימים אותו, אז בית הדין כבר יודע את העובדה שהוא חייב ממון על סמך העובדה שהדין מתברר אצלהם. אז צריך להגיד שהם רצו לבית דין אחר, כך רש"י פה מסביר, העדים רצו לבית דין אחר, וממילא לכן זה היה נחשב מבחינת בית הדין השני, מודה בכנס. אבל אני רוצה להתרכז בזמן הקצר שלנו פה, בנקודה מעניינת נוספת. כי אם אנחנו אומרים שזה נקרא מודה בכנס, כאן באמת מתעוררת השאלה או העניין, מתי זה באמת נקרא כנס? באופן פשוט, כפי שהסברנו, זה נקרא כנס בגלל שעוד לא עשו מעשה, זאת לא נעשה מעשה על פיהם, ולכן, ובכל זאת הם חייבים, סימן שזה כנס. הנה יש לנו גמרא בבבא קמא. בסרט בבבא קמא, שם דנים על ארבע אבות נזיקין. אז יש שם לשון של ברייתא, תני רבי יושעיה, 13 אבות נזיקין, תני רבי חייא, בדף ד' עמוד ב' בבבא קמא, 24 אבות נזיקין, ובין הנזיקין המופיעים שם, מופיע שם גם עדים זוממין. עדים זוממין זה נקרא גם כן סוג של מזיקים. ושם באמת ישנה שאלה, מה פירוש הם מזיקים? הרי הם לא הזיקו, הם רק רצו להזיק. עדים זוממין נחשבים שם כדוגמה לסוג של מזיקים שחייבים לשלם. והשאלה, כפי שאני מסביר, הרי הם לא הפסידו כלום. אם הם לא הפסידו כלום, אז למה זה נקרא נזיקים? על כן באמת התוספות שם במקום, כפי שמצוין בדף המקורות, מחדשים שלגבי ממון, לגבי ממון, עדים זוממין משלמים על מה שהעידו ואוזמו, אפילו אם נעשה מעשה על פיהם. ככה תוספות שם מסבירים, שלא כמו מה שלמדנו בדף A, שאם הרגו אין נהרגים, הרי לגבי ממונות אנחנו אומרים שאף על פי שכבר שילמו על פיהם, בכל זאת הם משלמים. זאת אומרת ש... ולכן אם נפרש בצורה הזו, זה באמת נקרא מזיקים. הם הזיקו. הם הזיקו את הבעל דין שגרמו לו להיות חייב בתשלום. אז זה התוספות במסכת בבא קמא. זאת אומרת שבענייני ממונות אנחנו לא אומרים כאשר זמם ולא כאשר עשה, אלא אומרים שגם כאשר עשה. אנחנו נדבר על כך אולי עוד בהמשך, שיש בזה כמובן מחלוקת, לא כולם מסכימים. אבל הרבה כן מסכימים לכיוון הזה של התוספות. גם הרמב״ם בהלכה המסומנת פה בדף המקורות, יש על זה פה מחלוקת בינו לבין הרייבד, זה נכון, אבל הרמב״ם סובר גם שבממונות אנחנו אומרים שגם אם כבר התחייבו בתשלום, אז העדים חייבים, חייבים מקבלים את העונש של הזמה, ועל ידי זה גם מוסבר לנו למה הגמרא מחשיבה את זה כנזק. אבל הנה יש לנו גם הפתעה. ההפתעה היא בלשון הגמרא עצמה. הרי הגמרא בעצמה במסכת בבא קמא דנה שם האם למנות עדים זו ממין בין המזיקין או לא למנות. אחד אומר שכן, אחד אומר שלא. ואז שואל את הגמרא למה רבי הושעיה לא החשיב את העדים זו ממין ברשימה שלו של המזיקים. אז אומרת הגמרא, רבי הושעיה לא רצה להביא דוגמאות של קנסות. הוא רצה להביא רק דוגמאות של חיובי ממון רגילים ולא חיובי ממון של קנסות. אז הנה יש לנו פה דבר שהוא במידה מרובה מפתיע. כי מה אנחנו מסבירים? אנחנו מסבירים, למה הם נקראים מזיקים לפי רבי חייא שם? בגלל שהם חייבים לשלם גם אם כבר יתקיים הדין על פיהם. זאת אומרת, לא רק שנגמר הדין, אלא גם שנעשה הדין. אז זה מצד אחד. אבל למה רבי הושעיה לא מזכיר את הדוגמה הזו שם במסכת בבא קמא? כי הוא לא מדבר על כנסות. זאת אומרת שגם כאשר נשא הדין על פיהם זה נקרא כנס. זה דבר מאוד מעניין ומחודש מאוד, שגם כאשר נשא הדין על פיהם זה נקרא כנס. כי יכולתי לומר מתי זה נקרא כנס, בזמן שכמו שאמרנו שהרי לא עשו מעשה. אבל אם כבר עשו מעשה אז זה לא כנס, זה ממש נזק, הם הפסידו בן אדם, אז למה נקרא לזה כנס? הנה אנחנו רואים שבאופן פשוט, לפי פשוטה של סוגיה, לפי שיטת הרמב״ם והתוספות שכרגע למדנו אותה, אז אנחנו מגיעים למסקנה שהכנס של עדים זוממין הוא לא שייך רק במקום שלא נעשה הדין על פיהם, אלא גם כאשר נעשה הדין על פיהם. והעניין הזה הוא, שזאת אומרת שגם זה נקרא כנס. וזה מוביל אותנו לשלב נוסף. כי יש כאלה שבאמת מפרשים, יש כאלה שבאמת מפרשים שהחיוב הממוני של עדים זוממין זה גם בממונות, הוא רק כאשר זמם ולא כאשר עשה. זה מופיע בדברי הריטב"א, הוא ככה לומד, בניגוד לתוספות ולרמב״ם, שכאשר זמם ולא כאשר עשה. מצד שני, הוא מעלה, הראשונים האלה מעלים פה אפשרות נוספת, אומרים, ומה יהיה אם עשה? אז הם אומרים, אם עשה, זאת אומרת שנעשה הדין, הם אומרים, הוא יהיה חייב לא מדין עדים זוממין, אלא שהוא יהיה חייב, מדין מזיק פשוט. הרי הוא גרם נזק לבעל דין, שהוא הלך ושילם שלא באשמתו על פי עדות שקר שהייתה כשכרגע התברר שעדות שקר. אז הם שואלים, למה שהוא לא יתחייב מדין הדגרמי? דין הדגרמי זה אחד הביטויים לחיובים שאינם באים על ידי מעשה אלא על ידי דיבור. למשל, דיין שדן דין בטעות וגורם נזק הפסד, נחשב לדיין שחייב לשלם בדין הדגרמי. אז הראשונים האלה שואלים, הריטב"א והרמב"ן, הם לא שואלים אפילו, הם אומרים, הוא יהיה חייב באמת בדין הדגרמי. ומאידך גיסא, אנחנו מוצאים פה בדברי הראשונים האחרים, שאמרנו שהם מחשיבים את התשלום של עדים זוממין, גם כאשר עשה בתור כנס, שהם אומרים שגם דין הדגרמי לא יהיה. זאת אומרת שגם דין הדגרמי הוא יהיה נחשב כמו כנס. ככה הם בעצם באיזשהו מקום לומדים. הרעיון שפה נמצא, צריך פה להגיד ככה. יש פה כמה רעיונות, באמת מונחים פה בתוך הדברים האלה, כמה רעיונות מאוד חשובים שצריכים ליבון ולימוד מאוד מפורט וברור, אבל בגדול אפשר לומר שיש פה כאילו הבנה מסוימת שאומרת, כמו שאמרתי מקודם גם לגבי חיוב מיטה, אם קרה מקרה שנעשה מה שנעשה, אז כנראה שהיה צריך להיות. אז אם היה צריך להיות, אז אחר כך כבר לא שייך לחייב אותם. אז אם אנחנו מחייבים אותם, זה כבר רק דין של כנס. זאת אומרת שיכול להיות שהחיוב הוא רק דין של כנס, כי אם היה צריך להיות, כי מדין הפסד רגיל, זה לא שייך לחייב, כיוון שזה דבר שכאילו היה, כאילו היה צריך להיות. או לחילופין, למשל, יש פה דוגמה אחרת. הגמרא למשל אומרת פה, מביאה דוגמה למשהו, מה יבוא אם עד יבוא, לא יזימו אותו, אלא עד מעיד עדות, על פיו משלמים מי שמשלם ממון, וזאת אומרת, על פי העדות הזו, ואחר כך העד בא ואומר, אתם יודעים, אני העדתי עדות שקר. אז אנחנו אומרים, אם הוא יעיד עדות שקר, אז יד שלם את הנזק. כאן אנחנו באמת רואים שבאמת יש מחלוקת גדולה בדבר הזה. הרמב"ן והריטב"א באמת אומרים שהוא ישלם את הנזק. הוא ישלם את הנזק. לעומת זאת, לפי רמב"ם, הוא לא ישלם, כי זה כנס. יותר מזה, מפורטים הדברים דווקא אצל רבינו חננאל על הדף בדף ג', שהוא באמת אומר שהם לא משלמים בגלל שאם, הגמרא אומרת על זה, לאו כל כמיני, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אומר רבינו חננאל, זו באמת המילה, אמירה מאוד מעניינת ומאוד חזקה, הייתי אומר. עד שהעיד ועידותו התקבלה, אז הוא לא יכול אחר כך להגיד שהוא עיד עדות שקר. למה? כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אז אומר, העדות קיימת והוא לא משלם. זאת אומרת, יש פה דברים כבר קצת מקצה לקצה. זאת אומרת, אם העדות התקבלה, כנראה שזה האמת, שככה צריך להיות, ועכשיו הוא כבר לא יכול לחזור בו, ואפילו לא חייב לשלם. זה בעצם מתאים רבינו חננאל גם לרמב״ם. הרמב״ם גם אומר שבעדות שקר הוא לא משלם, ובמקרה הכי גרוע זה היה יכול להיות כנס. כנס, מודה בכנס פטור, זה מה שהוא אומר. לעומת זאת הרמב״ן אומר שזה נקרא מזיק פשוט. זאת אומרת, יש כאן עכשיו איזו התפצלות בשיטות. לפי הרמב״ן, גם בממונות, החיוב של עדים זוממים, הוא שייך רק כאשר זמם ולא כאשר עשה, בעוד שלפי הרמב״ם אנחנו אומרים שעדים זוממים זה גם כאשר עשה. אז הדין של עדים זוממים, זאת אומרת, הכנס לא מתקיים אלא כאשר עשה. אלא כאשר עשה, זאת אומרת שזה תמיד רק בגדר כנס, אפילו כאשר עשה. זה מה שיוצא מפה, ולכן אפילו עדות שקר, כשהוא אומר יעדתי עדות שקר, זה לא נקרא הודעת בלדין רגילה, אלא במקרה הרע מבחינתו, זה נקרא מודה בכנס. שהכל נחשב פה בגדר של כנס. הדברים האלה נידונים על ידי הראשונים וגם על ידי הפוסקים, בגלל שהנושא הזה נדון בשולחן ערוך. למשל, עדים זוממים, אם זה כנס, אז אנחנו לא מדברים על זה בזמן הזה, כי אין לנו יכולת לדון דיני כנסות. בא הרמ"א ואומר שבכל זאת יש מקום לדון על עדים זוממים, כאשר כבר התקיים הדין על פיהם, כי זה דין של מזיק. ועל זה אומר הגר"א, בביאור הגר"א, וסימנו אותו בדף המקורות, הוא אומר שזה לא נכון. אנחנו לומדים פה בסוגיה לפי הרבה ראשונים, כפי שראינו, רבנו חננאל והרמב״ם ועוד, שבעצם לפי רבי עקיבא שזה כנס, הכל נקרא כנס, ולכן לא שייך לדון בזמן הזה לחייב את העדים שהעידו עדות שקר על ההפסד שהם גורמים, אפילו אם ההפסד כבר נגרם. וזה אם כן מחלוקת בראשונים, זה מחלוקת בפוסקים, מופיע בשולחן ערוך בסימן א' בחושן משפט, בדברי הרמ"א, זה כדאי למעיין, לעיין שם בשולחן ערוך עם הרמ"א ועם ביאור הגר"א, ויראה באמת את שתי השיטות, האם באמת שייך לחייב עדים על מה שהם גרמו הפסד בזמן הזה, כאילו זה שאלה ממונית שאנחנו יכולים לדון איתם, או שלא, בגלל שזה כאילו נושא של כנס. זאת אומרת, כל הנושא של עדים זוממים זה תמיד כנס, אפילו כבר אם נגרם ההפסד על פיהם, וזה רעיון עמוק שבאמת צריך, כמו שאומרים, להתעמק בו ולהבין אותו היטב בצורה הנכונה. אז בזה נשאר, כמו שאמרנו תמיד, על קצה המזלג, ובעזרת השם נמשיך. אז כל טוב ושלום שלום.